אז אנחנו, טוב, שלום לכולם, אנחנו בספר עקבי הצאן, במאמר חדש, מאמר המחשבות, זה מאמר מאוד יסודי של הרב קוק, מאוד חשוב, וגם מאוד רלוונטי לימינו אלה. אז אנחנו בעמוד קוף קף ב', בסדר? מאמר המחשבות, מאמר לא ארוך, אבל מה? לא, לא, לא יכול להיות שיש לך ספר אחר, זה הוצאה אחת יש לי. עקבי הצאן. אתה יודע, כן, לא, אז אתה לספר בסדר, אתה לספר בסדר. קוף, קף, בית, בסדר? לכולם מספרים, בסדר? המחשבות הרוחניות מתחלקות ביחוסן לחלוקת עמים בשלושה חלקים כוללים. ישנן מחשבות כלליות, אז אולי רגע, לפני שאני ממשיך, אפילו אני רק אדבר למשפט הראשון. אנחנו מדברים על המחשבות. יש כמה סוגים של מחשבות רוחניות, והרב מחלק אותם לשלוש קבוצות. חלוקה מאוד, אתם תראו שהיא רלוונטית מבחינת מה אתה יכול לקחת, מה אתה לא יכול לקחת. ישנן מחשבות כלליות גדולות וקדושות, זה הסוג הראשון, שאינן נוגעות כלל בנחלת כל גוי ואומה וכל חכמי לב, וכל קדושי רוח שבכל האדם אשר על פני האדמה שווים בהן לטובה. כלומר, יש מחשבות שהן בכלל לא קשורות דווקא לאומה הישראלית. הם, כל אדם שיש לו לחלוכית של מוסר או שכל ישר, הוא אמור בעצם לחוש אותם, לחשוב אותם, להתייחס אליהם, כמו אתן לכם אפילו ברמה המוסרית. כמו למשל דברים שהם אפילו מצוות, למשל לא לשקר, נכון? זה מחשבה שהיא פשוטה גם אצל גוי ישר, לא לגנוב, לכבד את ההורים, נכון? זה הנהגה שכל אדם ישר אמור לחיות אותה, אם לא נשחטה נפשו. אז למה, אם כן, אתה יכול להביא לי רגע את המערכת שלך, כחולה הזאת? אני רוצה לראות אם יש פה שיעור אחר כך בארבע ורבע, או שהוא במקום אחר, אני לפי זה הייתי... הוא פה? בוא נראה. בסדר, אז... לא, הוא לא פה. אז... רגע, רגע. לא, הוא לא פה. אז יש לנו... בסדר, בסדר. בסדר, כך, תודה רבה. ברוך תהיה. אז... אם כן... למה את הקדוש ברוך הוא ציווה עליהן? הרי יש לנו מצווה לקבל דורים, נכון? למה הקדוש ברוך הוא, למה זה מצווה? אחת מתרג מצוות. לא לגנוב, לא לשקר, לא לרצוח, לא לנעוף. למה? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות. כלומר, אפילו דברים שהיית אמור בתור אדם ישר להבין ולחיות, הקדוש ברוך הוא נותן לך על זה מצווה, שכר כמצווה. לפעמים יש לזה גדרים מיוחדים לישראל, אבל בפשטות זה לא משהו, זה משהו שהוא מתנשא מכל, מעל כל אומה ולשון, נכון? הדבר המדאיב לב זה שאנחנו רואים שדווקא בדיוק למדנו היום בבוקר מדרש, במסכת עבודה זרה, דף ב' עמוד ב', שהקדוש ברוך הוא חיזר אחר כל אומה לתת להם את התורה, ו... יש, המדרש אומר שבאו בני סב, אמרו לו מה כתוב בה, אז הוא לא תרצח. הוא לא, לא. כל אומנותה של האומה הזאת זה על החרב, שנאמר על חרבך תחיה. אנחנו לא הולכים לקבל את התורה. זה דברים שנראים לנו כאילו פשוטים. אז בני ישראל, בני ישמעאל אמרו לו, מה כתוב בה? לא תגנוב? לא. זה... פרא אדם, ידו בכל ועד כל בו. אנחנו לא יכולים לא לגנוב. לא יכולים לקבל את התורה. בסדר? אפילו דברים הכי פשוטים, יש אומות. בני עמון ובני מואב אמרו, מה כתוב? לא תינף? לא יכולים לקבל את התורה. בסדר, אבל בפשטות יש מחשבות שהן כן מתנסות. כמו שאנחנו אומרים במתמטיקה. נגיד, מחשבה שהשלם הוא גדול מן החלק. זו מחשבה שהיא נוגעת דווקא למתמטיקאי יהודי מהטכניון, או שהיא מתנסת מעל גבול כל אומה ולשון? מתנסת, נכון? אותו דבר גם ברמה המוסרית. לכן הרמב"ם אומר, קבל האמת ממי שאמרה. יש דברים שאין בעיה להגיד, אין בעיה אפילו לומר לפעמים מי אמר אותם, כי זה לא שייך דווקא אליו, זה מין כזה אמת ישותית. חוכמה בגויים, תאמין, נכון? אז הוא אומר פה, מעיד אני עליי, שמיים וארץ, בן ישראל בן נוכרי, בן איש בן אישה, בן עבד ובן שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו, זה מיתן לדבר אליהו פרק ת'. כלומר, יכול להיות שיש גויים ששייכת אליהם רוח הקודש, מצד שהם מקיימים איזושהי מערכת של ערכים שהיא לא שייכת לאף אומה. יש להם מידת חסידות אפילו, כל מיני הנהגות, לא קשור לתרג מצוות בכלל, בסדר? דברים שגם אתה אמור להבין, כמו שאדם אמור להבין שלאכול בריא ולישון טוב ולעשות ספורט זה דבר ששומר על הבריאות שלו. יש דברים, זה לא קשור לאיזה עם אתה, בסדר? ככה זה גם בעולם הרוח. כהנים לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם מלמד שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. זה קושייה, הרי כתוב שגוי שעוסק בתורה חייב מיתה. למה הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה ג' שגוי שעוסק בתורה, אז הרי הוא ככהן גדול. מקום אחר אמרת שהוא חייב מיתה, נכון? קושייה, תירוץ. השאלה באיזה חלק של התורה? אם הוא עוסק בחלק שלו, מה שנקרא שבע מצוות בני נוח, אז הרי הוא ככהן גדול, עוסק בתורה. תורה ששייכת אליו. אתה לא תלמד אותו ללכות תפילין עכשיו, זה ממש לא שייך אליו. או טהרת המשפחה, או אני לא יודע מה, פרה אדומה. זה ממש כאילו מחוץ לעולם המושגים שלו, בכלל לא יכול להבין מה אנחנו רוצים, שאנחנו מדברים על ברית מילה או כלאיים, הלכות כלאיים. לא, אבל שבע עצות בני נוח, כן? שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, ברכת השם, נכון? עבר מן החי, אסור לאכול עבר מן החי, אסור לקלל את השם, זה ברכת השם, אסור לגזול גזל, ודינים. הוא צריך להקים בתי דינים, זה אחת משבע מצוות, שידונו על ששת המצוות האחרות. בסדר? אז גוי שעוסק בדבר הזה, הרי הוא ככהן גדול. מה זאת אומרת? הוא עוסק במה שהוא שייך אליו, הוא חושף את צלם אלוהים שבו, הוא מקבל על זה שכר, זה מצוין. גויים צריכים לעסוק בזה, כי יש לזה כל מיני גדרים, בשביל עצמת בני נוח. צריך להבין בדיוק כמה הוא חייב בגזל, מה נקרא שם עריות, מה הם איסורי עבודה זרה. צריכים ללמוד את זה, זה לא דבר שמספיק לדעת אותו בשם. אז יישר כוח, בסדר? או שהוא עוסק בחלקים מן התורה, שהם שייכים לאמת ישותית כזאת, אמת אונתולוגית, שהיא מתנסית מעל כל אומה ולשון. ויש דברים כאלה בתורה. הדברים הכלליים הללו, מצד איזוז גובם, אינם מקבלים שום שינוי מצד המצב של האדם המשיג אותם, כיוון שהאדם מגיע לכוון דעתו כלפי מעלה, במובן הנעלה והנשגב, שבשביל כך, אפילו אותם שאינם מכירים, לא את ישראל, ולא את אביהם שבשמיים, קוראים לשם אלוהי עולם, ריבון כל העולמים, אלא עד אלא היה. כי ממזרח שמש עד מבואו, גדול שמי בגויים, או כל מקום מוקטר מוגש לשמי. כלומר, הגויים יכולים להיפגש עם דברים כלליים, עם דברים שהם לא שייכים רק לאומה הישראלית, אלא אדם מצד שהוא אדם. אנחנו לא חושבים שלגויים אין שום תפקיד בעולם, או שום תפקיד רוחני, או שום עבודה רוחנית, או שום יכולת השגה. לא, ממש לא. סופר על רבי ואנטונינוס, שהיה להם הרבה דיונים, על הרבה נושאים. הם היו חברים, ילדות כבר הם היו חברים. אנטונינוס היה כזה מין פילוסוף, וגם היה השליט פה בארץ. איזו תקופה, והוא היה חבר של רבי. והיה ביניהם רגשי כבוד, והם קראו לו פילוסופוס חברינו. התייחסו להם בכבוד. וגם אפשר לקבל מהם דברים? תלוי מה. מחשבות כאלה, כן. בסדר? אם איזה פילוסוף אמר איזה נקודה שהיא לא קשורה, היא אמת כללית. בסדר? אז הרמב״ם הוא מצטט לפעמים את אריסטו במורה נבוכים. למדתי מאנטונינוס, כן, אין שום בעיה. ונקום לפני פילוסופוס חברנו, כאילו התייחסו להם בכבוד. קיבלו אותם בכבוד. אין בעיה. אנחנו לא נבלים מזה. סוג הדברים מצד עצמם מהירים ומשלימים, כל זמן שהם עומדים ברום גובם ואינם משתפלים לרדת להסיק עמם איזה צביון חברותי מיוחד, ומזה המין נהגו גדולי הדורות מעולם לקבל באהבה את הנאמר מן החסידים והחכמים שבכל אומה. אז אתה רואה שבספר חובות הלבבות הוא לפעמים מביא מאמר בשם איזה פילוסוף. הרמב"ם מביא דברים בשם פילוסופים, בשם אבן רושד, אבן סינה, זה כל מיני פילוסופים מוסלמים. לפעמים הוא מביא אותם בשביל לחלוק עליהם, או רבי יוסף אלבו מביא אותם בשביל לחלוק עליהם, כן? לפעמים מביא אותם בשביל לשמוע מה הוא אמר. אין בעיה, אין בעיה. בסדר? מה אתה אומר? עמות הקלמין הוא שובר אותם, דווקא עליהם אותו, אותם הוא חול, עליהם הוא חולק, כן. אבל, יש דברים ש... הרב קוק דווקא לא היה קורא, לא, אין הרבה מקומות שהוא מצטט אותם בשמם. הוא לא נותן להם שם. מעט מאוד. הרב הנזיר היה אומר, בכל הנבואה וזה, הוא מתייחס, הוא אומר מי אומר, באיזה ספר, באיזה עמוד. הרב קוק לא. הוא יכול להביא את הדברים, אבל בסוג של המחשבה השנייה, או שהוא לא, הוא לא אומר את השם, בדרך כלל. מעטים המקומות, זה לא שלגמרי. זאת אומרת, הוא... הוא כן מביא בשביל לחלוק עליהם. באגרות כן הוא מביא. הוא אומר, לא היינו קוקים לכאן, שאמרת הדבר הזה, ידענו את זה לפניו וכו'. אז הוא כן מתייחס. אבל אגרות זה שונה. בספרים שלו כמעט לא מוזכרים השמות שלהם. ממש... או שמוזכר בתור שיטה כל כך מפורסמת על בריאת העולם, כמו שאריסטו, פלטון וזה, זה כולם יודעים. מה אתה אומר? שפינוזה, נכון, אבל לחלוק עליו, בשביל לחלוק עליו. אז אני אומר, אם הוא מצטט אותם, זה בדרך כלל מנת לחלוק עליהם. זה על פי רוב. אבל יש כאלה שלא, שמצטטים אותם עם השם שלהם ונותנים להם מקום של כבוד בספרות היהודית. בחובות הלבבות זה מופיע לא מעט. בסדר? גם ברמב״ם, ביחס לפילוסופים, באריסטו ואפלטון, הוא גם חולק עליהם בהמון דברים. הוא מרסק אותם ממש, הוא כאילו לוקח, הרמב״ם עושה מורה נבוכים, מה שנקרא בהלכות שבת מלאכת בורר. כאילו הוא לוקח את מה שכן אפשר משם, וכתשר הוא ממש מייצג את זה כפסולקט. בסדר? מראה את הטעות שבזה ואת הבעייתיות. אז זה מחשבה ראשונה. עד כאן מובן? מחשבה שהיא לא משנה מי אמר אותה, זה אמת כל כך פשוטה, כל כך כללית, שבסדר. עוד מין שני יש, שבעצם הדברים אינם כל כך כלליים, עד שאין הפרש באיזה שפה ולשון ומאיזה בן ומה שיאמרו. מכל מקום הם סמוכים לרגשי לב, ולהשפעות מעשיות באופן קרוב עד שהם משתנים מצד הסגנון שלהם לפי תוכנה של כל אומה, לפי דרכיה ומחשבותיה. כן, הדברים הללו הם צריכים להיות מיוחדים לישראל, שלא לערבב את הסגנון המיוחד הטהור שלנו בסגנון זר, דלא ליערב צולמה בצולמה דהרמאה. טוב, אני אסביר. עכשיו, מה הסוג השני? מה הוא שונה? פה מדובר גם כן על דברים שהם מאוד כלליים, שבעצם הם כן... אמת כללית שאין הפרש מי אומר אותה, לא כך משנה, אבל יש בכל זאת בעייתיות, לכן הם צריכים לעבור גיור. הם קרובים, סמוכים לרגשי לב ולהשפעות מעשיות בסגנון של האומה שהם נאמרים. פה זה כבר צריך לעבור גיור, ממש גיור. זאת אומרת, אתה יכול לקחת, נגיד הרב אבינר לפעמים עושה את זה. זה מלאכה ששייכת לגדולים, לממש גדולים. או שהרמב״ם עשה לאריסטו, נגיד. או הרב אבינר לפעמים הוא מביא כל מיני... בענייני חינוך, בענייני פסיכולוגיה. אבל הוא תמיד יציג את זה בצורה היהודית שמתאימה לנו. בסדר? זאת אומרת, זה לקחת רעיון שהוא נאמר בחוכמות העמים, שהוא בעצם רעיון כללי שלא כל כך משנה מי אמר אותו, אבל בגלל שהוא מוצג שם בצורה שהיא א' יכולה להפנות אותך לשם, שזה כן בעיה, כי הרעיון הזה מצד עצמו הוא עומד באמת, אבל שם יש הרבה דברים שהם לא אמת. לכן עדיף לגייר את הרעיון, גם להציג אותו באופן שהוא משתלב עם האופי של האומה הישראלית, האופי הרוחני. אז לכן, על כן הדברים הללו צריכים להיות מיוחדים לישראל. מה זה מיוחדים? שלא לערבב את הסגנון המיוחד. התואר שלנו בסגנון זר, דלא לערב צולמה בצולמה דהרמה. כלומר, שלא יתערבב בצלם, בפסל של הרמים, כן? ולפעמים ימצאו, תראו את הלשון שלו, לשון מדויקת, גיבורי חיל חכמי לב, שידעו לסנן ולזכך את התוכן הפנימי, השווה בעצם להביאו יפה בסגנון הישראלי המיוחד והטהור, ואז יהיה לברכה. כאותה ברכה שבאה בכללות על ישראל מהגרים המעולים. כשישראל עושים רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא רואה איזה צדיק יש באומות העולם, כגון יתרו ורחב, מביאו מדבקו בישראל. כלומר, אותו רעיון שקורה בתהליך הגירות, שיש שם איזה צדיק מיוחד, איזושהי נשמה מיוחדת, אז הקדוש ברוך הוא מביא את הנשמה הזאת ומדביק אותה בישראל. אז יתרו, הוא כתוב שהוא ניסה את כל העבודות זרות שבעולם. הוא היה כהן מדיין, חיפש את עצמו, אבל הוא היה אדם מאוד משמעותי, מאוד חשוב. בא הקדוש ברוך הוא והדביק אותו בישראל, גייר אותו, בסדר? בני הקיני, זה יתרו, כן? יעל אשת חבר הקיני, זה מצאצאי יתרו. וכתוב שמצאצאיו הם ישבו בסנהדרין, לשכת הגזית וכו', בסדר? והוא נתן עצה גם למשה, לגבי שרי עשרות ומאות ואלפים וכו', אז זה גם זה מיתרו. תורה שעצה שלו, יש לו פרשה על שמו בתורה. אדם שבא מרחוק, ואפילו היה לו מחשבות לחזור. והשם, ומשה אומר לו לא לחזור. כן, היית לנו לעיניים, אתה משמעותי פה, אתה מוסיף. אז יש מדרש שהוא חזר, מדרש שהוא התגייר. כל מקום, אותו דבר יש במחשבות. יש מחשבות שגדולי ישראל, זה לא עבודה שלי ושלכם, אלא גדולי ישראל, הם מגיירים אותם. הם מציגים אותם, מכניסים אותם לספרות הישראלית בצורה מגוירת. מה זה מגוירת? כמו שגר הוא צריך למול ולטבול, הוא צריך לעבור איזשהו תהליך של שטיפה מההשפעה שם של הצלם הנוכרי. אז הרעיונות האלה מופיעים בצורה שהיא מתאימה לרוח ישראל. אז נניח, אתן לכם דוגמה לא עם שם של מישהו, אבל נגיד, האם אני יכול לקחת עכשיו, האם אחד מגדולי ישראל יכול לקחת, נגיד, הוא רוצה, הוא לומד איזה ספר בחינוך של איזה מחנך דגול גוי. הוא יכול לקחת משם רעיונות אמיתיים? יכול, נכון? אבל הוא צריך לגייר אותם. הוא לא מציג את זה באופן שזה מופיע שם בדרך כלל, אלא הוא מופיע, הוא לוקח כמה רעיונות אמיתיים, אורות שהם בלויים שם בתוך הערבוביה, וגם אותם הוא מציג בצורה שהיא עברה טבילה כבר, היא עברה איזשהו תהליך של התנקות מהסביבה הקודמת, כמו הגרים. אז זה ליקוט ניצוצות נקרא, מבין הקליפות. כי יכול להיות שם הרעיונות אמיתיים, חוכמה בגויים, תאמין. אבל הסגנון, אם אתה מציג אותו, נגיד מצטט את זה בדיוק באופן שזה הופיע שם, יש לזה השלכות לא טובות. זה מזון לא מבריא. בסדר? אלא צריך להופיע את זה בסגנון ישראלי. אז רואים שזה, וזה ברכה לישראל. נכון? זה ברכה. שרעיונות אמיתיים חוזרים אליה. כמו נשמות הגרים שהם היו בהר סיני והם חוזרות. אז ככה גם כן, כמו שאומר אור החיים הקדוש בפרשת כי תצא בהתחלה, על פרשת אשת יפת תואר, שבעצם זה נשמות נפולות שנפלו בחטא אדם הראשון, ועכשיו הן חוזרות, מוצאות את הדרך, הגרים, חזרה אל עם ישראל. אותו דבר המחשבות הנפולות. ישנן מחשבות שבעצם מצד האמת הן שייכות לנו. וטוב לגייר אותם. תשימו לב, אתם תכם דוגמה. דוגמה שממשית, שזה יישאר מרחף. נגיד, אתם רואים היום יהודים שהולכים למזרח, ונמשכים שם לכל מיני שיטות רוחניות, נכון? נמשכים למדיטציה וכל מיני דברים. האם יש בזה נקודות אמיתיות? בטוח שיש, 100%. האם אפשר לגייר את זה? כן. כי להופיע את זה שם, אנשים שם הולכים להודו ועושים ויפאסנה, שבעצם זה בא עם הנחיה שיש לה אופי בודהיסטי מובהק. זה לא משהו מנוטרל בכלל, בסדר? של אדם שהוא צריך להתעיין, לאבד את תחושת האגו שלו, להגיע לנירוון, אז זה מאוד מסוכן. אבל האם אפשר לקחת את הרעיון הזה של התכווננות, של התבוננות פנימית, של שלוות נפש, של ריכוז, של הרפאיה, בצורה ישראלית, עם תוכן מגויר שמביא אותך לקרבת אלוהים, מביא אותך להתבוננות פנימית, לחשבון נפש, מביא אותך להפשטה מהמחשבה החומרית, הפשטת המחשבה. ודאי אפשר, וגם עסקו בזה ועוסקים בזה. זה רק דוגמה אחת. נתתי דוגמה גם מחינוך, מפסיכולוגיה. פסיכולוגיה זה ענף שיש בו המון 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 בלבול. המון. אתה לוקח 5 פסיכולוגים, פסיכולוגיה זה נגזרת של הפילוסופיה, כן? זה הפילוסופיה בעיסוקה בתורת הנפש. והם אומרים על אותו נושא 5 דברים שונים, נכון? הם חולקים, התלמידים של פרויד חולקים עליו כבר. ושיטות חדשות. זה הכל תיאורטי. יש שם גם דברים אמפיריים, מחקרים, שזה כן אפשר, כאילו ניסויים במעבדה וכו', זה כן אפשר. אבל דברים שהם תיאורטיים זה מאוד בעייתי. אדם שהולך היום לפקולטה לפסיכולוגיה, הוא אוכל מעץ הדעת טוב ורע בעצם. הוא אוכל טוב עם רע. כי פרויד אמר דברים נכונים, ואמר דברים נוראים. אתה רוצה לבלוע את זה? אתה בטוח? הספיק לנו מה שקרה אדם הראשון, נכון? אז עכשיו, לגייר משם דברים אפשר? אם יש שם רעיונות אמיתיים, אפשר? אפשר לעשות מערכת פסיכולוגית שהיא מתאימה למוסר הישראלי, שקשור באמונה, בתשובה, בהתמודדות מול יצר הרע, והערכים שהגויים לא מתעסקים איתם בכלל. אפשר או לא אפשר? ודאי. זה חשוב, מכון מאיר. אז זה חשוב לעשות את זה. לא רק שזה אפשר לעשות את זה, זה לפעמים הצלת נפשות. בסדר? מה? מה? כן, יש הרבה, זה דווקא אלה, מלא יש. על זה המליצו את הפסוק, על הערבים שבתוכה תלינו כינורותינו. זה הרבה מהתפילות של הירושלמי, וזה בכלל שירים מצרים. פעם מישהו הביא לי, אני מחבב מוזיקה מזרחית, גם מנגן. מישהו פעם הביא לי את השירים המקוריים. אני פשוט עשה לי כזאת בחילה, אתה כאילו, אתה מכיר את זה בבית הכנסת, אני לא אגיד לכם מה, ואז אתה שומע את זה במקור עם שירה ערבית. אני אמרתי לו, אני צריך את זה, אני טוב לשמוע, משה חבושה, הוא כבר גייר את הכל. זה מספיק, נכון? אבל זה נכון, במוזיקה זה מאוד גם קורה. פעם מישהו, נגיד, זה בסדר לעשות כזה דבר. אבל לחזור למקור זה מאוד קשה בנפש, אחרי שכבר גיירת את זה, בסדר? אבל נגיד מוזיקה כנסייתית אי אפשר לגייר, כי זה מוזיקה של עבודה זרה, בסדר? זה דבר, יש דברים שאתה לא יכול לגייר אותם, אתה לא יכול לקחת מהם. אז ברמה ההלכתית. טוב, אז בואו נעבור רגע למין השלישי. אז יש גם כן מין שלישי של מחשבות של אמת ושל קדושה, שהן מיוחדות דווקא לישראל. לא רק מצד הסגנון, כי מצד התוכן והפנים. ומי שבא לערב בדברים הללו נטיים של חוץ, הרי הוא מערבב ופוגם. טוב, יש מחשבות שאנחנו על זה נאמר, עם לבדד ישכון, הוא אומר את זה במשפט הבא. ובגויים לא התחשב, לאלה לא יועיל שום שינוי צורה ושום מיפוי סגנון, מצידן איננו עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. יש דברים שפשוט אין לנו שותפות עם הגויים. תתחיל עכשיו להכניס כל מיני טעמים לברית המילה, לתפילין. אין לך מה לקחת אצל הגויים, ואתה גם לא משתף אותם במחשבות שלנו. אנחנו עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. אנחנו בתחומים האלה, אנחנו מבינים שאנחנו, איך אומרים, יש לנו מערכת הפעלה אחרת. אנחנו לא מערבים מין בשאינו מינו. ולקחת מפה נטיים של חוץ, זה לא כמו שאתה דורש על משהו, מביא איזה בעצם שיטה פסיכולוגית שהמקור שלה זה במחקר של איזה פסיכולוג גוי, אבל אתה הכנסת את זה בצורה מגוירת והראית איזה משהו יפה בחינוך. פה אתה תביא טעם מבחוץ לדברים האלה, אתה... אין שום קשר, זה קודש אלוהי, עליון, ו... איך הדברים האלה של החול או ש... לא נדבקים, פשוט לא נדבקים, בסדר? לאלה לא יועיל שום שינוי צורה ושום מיפוי סגנון. מצידן איננו, עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. אמנם, הרגל גדול, בקיאות מיוחדת וחריפות מורגלת, צריכה היא המחשבה שתוכל לבקר בבירור בין אלה החלקים שלא יחליף מין בשאינו מינו. בעצם, הוא סיים עם המין השלישי. כולם הבינו את המין השלישי? בסדר? אז אני חוזר, המין הראשון, דברים שותפים, כאילו אין בעיה אפילו להגיד מי אמר אותם, כי אם לא היה אמר את זה, אנחנו אמר את זה, זה כל כך כאילו, זה אדם מצד שהוא אדם. המין השני, שזה גם אמת כללית, אבל בכל זאת צריך מצד הסגנון החיצוני לגייר אותם. כי אחרת זה יוצר בעיות, זה לא מתעכל יפה באומה הישראלית. המין השלישי זה דברים שאנחנו לא יכולים לקחת שם כלום. ואנחנו גם לא יכולים לייצא להם שם כלום. זה תחומים שאין לנו איתם שום דבר, לא משנה מה הם יגידו, מה... עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. בסדר? לא, הרב קוק כותב שבחינת השקפת עולם ומוסר, אנחנו לא יכולים לקחת מהגויים. אתם יודעים? השקפת עולם ומוסר. אלא כן, זה מוסר באופן הכי כללי, שזה לא משנה מי אמר. אבל בפשטות, כי היסודות שם, הנחות היסוד, הן שונות. זה יושב על יסודות אמוניים שונים או כפרניים שונים, בסדר? אתה לא יכול לקחת משם. זה יביא אותך למקום אחר. אז אתה צריך ל... כן?
מה זה בין הסוג הראשון לשני?
הסוג הראשון זה ממש לא משנה מי אמר. ופה אין בעיה גם צטט אותו, אתה מבין? זה בחובות הלבות, הוא מצטט. הרמב״ם צטט, כי זה, קבל האמת ממי שאמר. סוג השני, אתה לא יכול להציג את זה, כאילו, פרויד אמר ככה וככה, לא. לוקח את הרעיון שלו, אתה אפילו לא אומר שזה הוא. מציג אותו בצורה גם כן מגוירת, שמתאימה למקום של מוסר, מקום של עבודת השם, לא בצורה ששמה. אתה מבין? שזה לא קשור לכל המערכת הישראלית. אתה חייב לגייר את זה, להציג את זה בצורה שהיא... היא כבר סגנון חדש, כמו גוי שטובל לשם גירות, טובל את הרעיון, בסדר? במלבוש ישראלי נקי. הסוג השלישי, אין שום הקשר. אז הרב אומר שצריך, אמנם הרגל גדול, בקיאות מיוחדת וחריפות מורגלת, צריכה היא המחשבה שתוכל לבקר בבירור בין אלה החלקים. כלומר, אתה צריך לשים לב. הוא אמר משהו, רגע, אתה צריך לחשוב, מאיזה סוג זה? מה שהרב קוק אמר, סוג הראשון או השני? או השלישי אולי? בסדר? צריך להתרגל לזה, שלא להחליף מין בשאינו מינו. וכן נמצא בין גדולי הדורות אחרים, משתמשים מכל הבא לידם, מטובי חכמי האומות, אפילו בדברים יותר נשגבים. אחרים בורחים מזה לגמרי. למה אתם בורחים? למה הרמב״ם יכול לצטט, ורבנו בחיי אימן פקודה, בעל חוות עולות יכול לצטט ואתה לא מצטט? לא רוצה לטעות. אני אצטט משהו עכשיו שבעצם הוא שב על הנחת יסוד מאוד בעייתית, אני עשיתי נזק, לא רוצה שום דבר, שום עסק עם זה. מעדיף לקחת הכל ממקור ישראל. בסדר? יש כאלה שאמרו, לא, אפשר מדי פעם לצטט, להביא. הרב אבינר הרבה מצטט. הוא יודע, יש לו ידע כללי רחב וכו'. גם הרב שרקי לפעמים. הם יודעים, פילוסופיה, פסיכולוגיה, רחבים. אבל הם יודעים מה לקחת, מה לא לקחת. אנחנו, אם נתחיל להתעסק עם זה, לא נדע מה לקחת, מלאכת הבורר. אנחנו, כתוב רבי מאיר, אכל רימון, תוכו אכל, קליפתו זרק. אנחנו נאכל את הרימון עם הקליפה, בסדר? את הטוב עם הרע. בעיה. אז יש כאלה שהם מצטטים מטובי חכמי אומות, ויש כאלה שבורחים לגמרי. ואחרים שעומדים בתווך, הם איפשהו באמצע, מתאים לכאן ולכאן, מקרבים בימין ומרחקים בשמאל, וישנם גם להפך. שזה הכל תלוי באותו החלק שהעניינים הנדברים מגיעים לשם, והרגש הקדוש הפנימי מנחה את קדושי הרעיון למטרה יותר טובה, אין השם אל יראיו ותומת ישרים תנחם. זאת אומרת, תראו, מה זה, מה הרב פה אומר? הוא אומר, קודם כל תלוי במה הדברים שם, המחשבות האלה עוסקות. יש דברים שאומרים, זה, איך אומרים, תשאיר את זה, אל תערב פה פילוסופים גויים, כל מיני דברים כאלה ברומו של עולם, תעזוב את זה. יש דברים שאפשר לקחת, אני יודע מה, אפשר לקחת בחינוך ודברים, אבל עכשיו אתה רוצה לדבר תיאולוגיה, הלומות העליונים מהרעיונות שלהם, זה בעייתי, דבר אחד. דבר שני, איך כן בכל זאת יודעים מתי אפשר ומתי לא, אז הוא אומר פה, הרגש הקדוש הפנימי מנחה את קדושי הרעיון למטרה יותר טובה. אין השם אל יראיו. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לראים עין, עין רוחנית, לדעת מה כן לקחת, מה לא לקחת, מה נכון, מה לא נכון, מה מסוכן, מה בעייתי, מתי לעזוב. ותומת ישרים תנחם. יש להם איזה מין תום כזה מצד הקדושה שלהם, שהיא מנחה אותם. מתי זה אזור מסוכן, מתי זה יביא ברכה להביא את הרעיון הזה. מסובך. בסדר? אבל זה שלושת הרעיונות. עד כאן זה ברור. בסדר? ברור לכולם. אז אנחנו נעצור פה. בסדר? יש שיעור עכשיו של הרב יואב מלכה. אני לא רוצה לגלוש לזמן שלו. בסדר? בשורות טובות. זה בכיתה שמונה...